מסכת כתובות פרק שישי. משנה א', מציאת האישה ומעשה ידיה לבעלה, וירושתה הוא אוכל פירות בחייה, בושתה ופגמה שלה. אז המשנה כאן מפרטת תשלומים שונים וזכויות שונות. מציאת האישה ומעשה ידיה כבר למדנו בפרקים קודמים שזה מזכויות הבעל, וזה כנגד שהוא זן אותה וכו'. וירושתה, כלומר אם היא ירשה, למשל אבי אמא נפטר, הוא אוכל פירות בחייה, כלומר הירושה נרשמת על שמה, והוא יכול להנות מפירות הירושה, למשל אם ירשה סכום כסף, קונים איזה שדה והוא נהנה מהפירות. בושתה ופגמה שלה, כלומר אם כאן מדיני חובל, אם מישהו חבל בה וצריך לשלם לה תשלומים, אז בושת ופגם הולכים אליה, כן? ריפוי וצער, סליחה, בושתה ופגמה, כן, הם שלה, וכמובן גם ריפוי וצער. רבי יהודה בן בטרה אומר, בזמן שבסתר לה שני חלקים ולא אחד, בזמן שבגלוי לא שני חלקים ולא אחד. כלומר, לפי תנא קמא, כיוון שהיא זאת שנחבלה, היא זאת שצריכה לקבל את הפיצוי, רבי יהודה בן בטרה אומר, לגבי בושת ופגם, יש גם לבעל יש חלק מהבושת והפגם. אם עשו לה נזק, עשו לה חבלה במקום שהוא בסתר, אז זה יותר מפריע לה, אז לה שני חלקים מהבושת והפגם ולא אחד, שני שליש לה ולא אחד. בזמן שבגלוי, ובעצם הוא מאוד מבויש מזה, וזה פוגם בו שככה אשתו נראית, אז הוא מקבל שני חלקים ולא אחד. כן, לגבי צער ולגבי ריפוי, בוודאי שזה הולך אליה, שהיא זאת שצריכה להתרפא, והיא זו שסובלת את הצער. שלא יינתן מיד, ושלה היא לקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. התשלום, החלק שצריך להגיע אליו, יינתן מיד במזומן, והחלק שצריך, שהוא שלה, אז גם כן, לוקחים בו, קונים בו קרקע, והוא אוכל פירות, כמו בירושה. משנה ב', הפוסק מעות לחתנו, ומת חתנו. עכשיו אנחנו נכנסים לענייני נדוניה, וכיצד הנדוניה, דינים שונים בנדוניה. אז הפוסק מעות לחתנו, כן, הוא הבטיח או כתב אפילו שהוא יכתוב נדוניה מסוימת לחתנו, הוא מת חתנו, כלומר בין הירוסין הנישואין מת חתנו, ועכשיו היא נפלה בום לפני אח שלו. אמרו חכמים, יכול הוא שיאמר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך היא אפשי ליתן, כלומר כל מה שכתבתי כזו נדוניה מכובלת זה בגלל שאני אהבתי את אחיך שנפטר, אבל לך? במילים אחרות, כאשר הוא פוסק מעות לחתנו, זה לא מחייב אותו גם למייבם, ליבם. משנה ג', אנחנו נכנסים עכשיו לשאלה איך כותבים את הנדוניה בכתובה. כלומר, כאשר האישה מכניסה נדוניה מסוימת, הבעל כותב בכתובה, התקבלתי ממך כך וכך כסף, ואז אם יהיה גירושין או שהוא ימות והיא תצטרך לקחת כתובה, אז היא מקבלת גם כן את הערך הזה. משנה ג' פסקה להכניס לו 1,000 דינר, הוא פוסק כנגדן 15 מנה. כלומר, אם היא מכניסה לו 1,000 דינרים, אז הוא צריך לרשום בכתובה כאילו שהוא קיבל ממנה 1,500 דינר. כלומר, 15 מנה. וזה למה? זה בגלל שכסף מזומן הוא מאוד מאוד יעיל, הרווח שלו מאוד מצוי, הוא יכול בקלות להרוויח ממנו, ולכן הוא צריך להתייחס לזה כאילו הוא קיבל, פי 1.5 או שליש יותר, או זה נקרא בעצם רבע יותר, אבל זה רבע מלבר, כלומר שליש יותר. וכנגד השום, הוא פוסק פחות חומש. אם היא הביאה לו נכסים שצריך לשום אותם ולהעריך אותם, ואז אפשר למכור אותם ולקבל, ולהתחיל לקבל רווחים, כיוון שזה הרווח שלו הרבה פחות מצוי, של נכסים שצריך לשום אותם ולעבור תהליך, אז הוא פוסק פחות חומש. כלומר, הוא כותב בכתובה שהוא את ערך הנכסים שהוא קיבל, אבל הוא כותב חומש פחות, כן? 80% ממה שהיא נתנה. שום במנה ושווה במנה, אין לו אלא מנה. אז כאן אנחנו נכנסים לשאלה, מה קורה כשהיא, הקלה, אמרה לו, כן, הם בעצם סיכמו ביחד, מה הוא יכתוב, לא מה היא תיתן, אלא מה הוא יכתוב. אז היא אמרה לו, תכתוב בבקשה שום במנה ושווה במנה. כלומר, תכתוב שגם כלומר, אני נותנת לך שום במנה, נכסים ששווים מנה, ואתה גם תרשום שווה מנה, אתה לא תרשום פחות חומש. והוא הסכים כמובן, אז אין לו אלא מנה. כלומר, אם כך באמת הוא יהיה חייב לרשום מנה, והוא לא יוכל לרשום פחות מהערך. אומרת המשנה, שום במנה, היא נותנת 31 סלע ודינה. אבל אם היא מתעקשת שיכתבו בכתובה שום במנה, אז בעצם, כלומר, אנחנו מדברים עכשיו מה קורה, לא כשהיא מכניסה לו סכום מסוים על מה הוא כותב, אלא הפוך. אם היא אמרה לו, תכתוב סכום מסוים, מה היא צריכה לתת? אם היא רק אמרה לו, אתה כותב שום במנה, תכתוב שהכנסתי לך נכסים בשווי מנה. מה היא צריכה לתת בפועל? 31 סלע ודינר, שזה שווה 125 דינר, כלומר 20% יותר ממנה, כן, בחישוב הסופי. כלומר, אם מראש זה מה שהיא רוצה שיהיה כתוב, אז היא צריכה להכניס יותר. וב-400 היא נותנת 500, כן, אם היא רוצה שיהיה כתוב 400, היא צריכה לתת 500. טוב, למה צריך עוד דוגמה? הבנו את הרעיון? לא, זה בא להגיד שגם בסכומים גדולים וגם בסכומים קטנים זה אותו עיקרון. ממשיכה המשנה, מה שהחתן פוסק, הוא פוסק פחות חומש. כלומר, גם בסכומים גדולים, מה שהחתן פוסק, כלומר, מה שהוא יכתוב בסופו של דבר, זה פחות חומש ממה שהוא קיבל. משנה ד', פסקה להכניס לו כספים, סלע כסף נעשה 6 דינרים. זה כבר למדנו. אם היא הבטיחה להכניס לו כספים, כלומר, כסף מזומן, מטבעות, אז כל כסף, כל סלע כסף נעשה 6 דינרים, שזה, כן, סלע כסף זה 4 דינרים, כלומר פי 1.5, כלומר שליש יותר. עוד פעם, למדנו את זה כבר, זה בא להגיד שזה גם בערכים נמוכים וגם בגדולים, הכל אותו עיקרון. החתן מקבל עליו 10 דינרים לקופה לכל מנה ומנה. אז יש כאן הלכה נוספת, כל מנה של, שהיא מכניסה, כן, שווה ערך של מנה, או כל מנה שהוא כותב, כן, בין אם זה הכניסה לו בשום, בין אם הכניסה לו במזומן, כל מנה שהוא כותב, הוא צריך לתת לה 10 דינרים של קופה של בסמים, כן, לצורקה. רבן שמעון גמליאל אומר, הכל כמנהג המדינה. כן, הוא בעצם בא לחלוק על הכל, והוא אומר, אין את הכלל הזה פה, כן, של פוחת, מוסיף, כנגד השום, כנגד מזומן, אלא הכל כמנהג המדינה. משנה ה', המשיא את ביתו סתם, לא יפחות לה מ-50 זוז. כלומר, הוא משיא אותה, הוא לא כתב, הוא לא אמר כמה הוא ייתן בנדוניה, הוא צריך לתת 50 זוז. פסק להכניסה ערומה, לא יאמר הבעל, כשהכניסה נה לביתי יחסנה בחסותי, אלא מחסה ועודה בבית אביה. כלומר, האבא אמר, אני לא נותן לה שום דבר. הכניסה נה ערומה, הכוונה, אפילו אני לא מממן בגדים. לא יאמר הבעל, כשהכניסנה לביתי, הכנסנה בכסותי. כלומר, ואז מבית אביה אליו, היא צריכה לדאוג לעצמה, על חשבונה. אלא מכסה ועודה בבית אביה. הוא צריך כבר לשלוח לבגדים לבית אביה, ומשם לחסות אותה. וכן המשיא את היתומה, לא יפחות לה מ-50 זוז. כלומר, מי שקיבל על עצמו להשיא את היתומה, לא יפחות לה מ-50 זוז. אם יש בכיס, מפרנסים אותה לפי כבודה. אם בכיס של צדקה, בקופה הציבורית, יש מספיק כסף כדי להשיא אותה וגם לתת לה נדוניה לא של 50 זוז אלא לפי כבודה, כלומר נגיד היא הייתה בת טובים ומגיעה לה יותר, אז כמובן ייתנו יותר. משנה ו', יתומה שהיא שיאתה אמא או אחיה מדעתה. כן, למדנו שבעצם האב יכול מדאורייתא לקבל קידושין על ביתו כשהיא קטנה, אבל אם הוא מת, אז מדרבנן אחיה או אמא יכולים לעשות את זה. אמרנו גם שאם זה קורה, גלמדנו מסכת יבמות, יש שם תגן של מיונין, יוכל למען בניסויים האלה וללכת. אז מה הדין לגבי נדוניה בניסויים האלה? יתומה שהיא שיאתה אמה או אחיה, מדעתה, כלומר אפילו אם כל זה קרה מדעתה, זה רבותה, וכתבו לה במאה או בחמישים זוז. כלומר זה מה שהם כתבו בנדוניה. יכולה אם היא שתגדיל להוציא מידן מה שראוי ליתן לה. אז בעצם, מה הדין כאשר אבא מת, ויש נכסים ליורשים? אז כמובן, לפי דין המשנה, הבנים יורשים, והבנות מה איתן? אז יש הלכה שכאשר הן מתחתנות, הן יכולות ליטול איסור נכסים, יכולות ליטול עשירית מהנכסים שנמצאים באותה שעה ביד היורשים. בעצם, מה שקורה כאן זה היתומה הזאת, שהסיעו אותה כשהיא הייתה קטנה, ולא היה לה דעת בעניין, אז למרות שהיא הסכימה לניסויים האלה, היא יכולה מי שתגדיל לומר, מה כתבתם לי 100 או 50 זוז? הייתי צריכה ליטול איסור נכסים, שזה הרבה יותר, יכולה למחות ולקחת איסור נכסים. רבי יהודה אומר, אם השיא את הבת הראשונה, היא נתן לשנייה כדרך שנתן לראשונה. אומר רבי יהודה, לא, אנחנו בודקים, אנחנו מנסים להתחקות אחר האב, המנוח, ולראות מה הוא היה עושה. למשל, אם הוא השיג כבר את הבת הראשונה, אז כמו שהוא נתן לבת הראשונה, כך אנחנו ניתן לבת השנייה. אנחנו נבין שזה בעצם דעתו של האב. וחכמים אומרים, פעמים שאדם עני ושעירו עשיר ועני, אלא שמים את הנכסים ונותנים לה. אז חכמים אומרים, לפעמים אדם משנה את דעתו. מסבירים, לא הכוונה באמת העני וישיר, ישיר ועני, הרי ברור שגם לפי רבי יהודה, אם הוא העני וישיר או ישיר ועני, אנחנו לא ניתן לה לפי הבת הראשונה, זה כבר לא רלוונטי מה הוא נתן לה, אם השתנה המצב הכלכלי. אלא הכוונה לפעמים אדם משנה את דעתו מתפיסת עולם של עני, מתפיסת עולם של עשיר, מתפיסת עולם של רווח לתפיסת עולם חסכנית והפוך. ואז אנחנו לא יכולים לפי הבת הראשונה להגיד מה הוא היה אומר עכשיו. מה כן אנחנו יכולים? אנחנו יכולים לשום אותה לפי מצב הנכסים כרגע. לכן שמים את הנכסים ונותנים לה. כן, נותנים לה לפי מה שבן אדם ממוצע עם נכסים כאלה היה נותן. אז בעצם יש כאן שלוש דעות. תנא קמא אומר שהיא יכולה להתעקש על איסור נכסים. רבי יהודה אומר הולכים לפי דעת האב, אם הוא השאיר איזושהי דעת, למשל בבת ראשונה. לפי חכמים הולכים לפי הנכסים בהווה. משנה זין. המשליש מעות לביתו, כלומר, הוא נותן לשליש, כן, לאדם שלישי, הוא נותן לו מעות, והוא אומר לו, זה, אתה נותן את זה, אתה דואג לנדוניה של ביתי, עוד פעם, נדוניה זה כסף שנכתב בתוך הכתובה, שהתקבל וצריך לרשום אותו בצורה מסוימת כפי שראינו, כשהיא תתחתן. והיא אומרת המשנה, היא אומרת, האישה, הבת אומרת, נאמן בעלי עליי. כלומר, היא אומרת לשליש, תקשיב, נאמן בעלי עליי, שיעשה עם זה מה שהוא רוצה, תיתן לו את זה, וזה לא יהיה נחשב נדוניה. כן, היא סומכת עליו. יעשה השליש מה שהוא שלש בידו. דברי רבי מאיר. השליש לא יכול לשנות מדברי האב, והוא יעשה מה שהוא שלש בידו, זה מה שהוא קונה למשל שדה, ונותן את זה, כן, הוא מוסר את זה לנדוניה, אם הוא רוצה דרך שום נכסים או דרך מזומן, אבל הוא צריך שזה יהיה רשום כנדוניה. רבי יוסי אומר, וכי אינה אלא שדה והיא רוצה למוכרה, הרי היא מכורה מעכשיו. כלומר, אומר רבי יוסי, ממה נפשך? בוא נגיד שזה נדוניה. והיא קיבלה שדה מאבא בשביל להיכנס עם זה לנישואין. אז בוא נגיד שהיא החליטה למכור את השדה שהיא קיבלה בנדוניה. מותר לה? מותר לה, נכון? היא קיבלה עכשיו כסף בתמורה לשדה? מותר לה לתת את זה לבעלה? אז זה מה שהיא עשתה. למה אתה מתעקש לקנות שדה? ואז אם היא אומרת נאמן בעלי עליי, שייתן לו את הכסף וזהו. ממשיכה המשנה, במה דברים אמורים? בגדולה. אבל בקטנה אין מעשה קטנה, כלום. כלומר, כל זה כאשר הבת היא גדולה, והיא אומרת, נאמן בעלי עליי. אבל אם, למה? כי היא יכולה להגיד, אין בעיה, תקנה שדה, ואני מכר את השדה, ויתן לו את המזומן. אז מתוך שהיא יכולה להגיד את זה, אז אפשר גם לעשות את מה שהיא ביקשה. אבל בקטנה אין מעשה קטנה, כלום. כן? כיוון שגם אם, כן, אם הבת היא קטנה, היא לא, אין לה עניין, היא לא יכולה למכור שדות, היא קטנה, לכן גם היא לא יכולה לטעון את הטענה הזאת, גם לפי רבי יוסי. עד כאן.